חולין דף עין ה', מתחילים בעזרת השם, דף עין ד' עמוד ב', 8 שורות מלמטה, היבה אל הוא. האם יכול להיות קשר בין עובר שנמצא בתוך בהמה מעוברת אחרי ששחטו אותה, לבין אגוז, אגוז, שאנחנו רגילים לאכול בעיקר בפסח, אולי גם באמצע השנה. האם יש קשר ביניהם? אומרת הגמרא, היבה אל הוא, שאלו שאלה בית המדרש, מה קורה אם שחטו בהמה מעוברת? מצאו בפנים עובר. העובר הזה מותר בלי שחיטה. עכשיו, שאלה מה קורה אם הגיע שרץ, לדוגמה, שרץ מת, נפל על הבהמה הזאת, השחוטה. היא נקראת אוכל. אוכל נטמא מהשרץ. שרץ הוא אב הטומאה, מטמא את הבהמה להיות ראשון לטומאה. שאלה היא, האם העובר שבתוך הבהמה נקרא חלק מהבהמה והוא נטמא גם להיות ראשון לטומאה? או שלא, הוא נקרא כמו שתי מאכלים שנמצאים ונוגעים אחד בשני. אז האוכל הזה נטמע, נאמר, הוא נהיה הראשון לטומאה, אז האוכל שנוגע בו נהיה השני לטומאה. אומרת הגמרא, מה הוא למנות בו בבן פקועה ראשון ושני? אם אמו נטמעה, האם הוא באותה טומאה של אמו ראשון, או שהוא נהיה שני לטומאה, דרגה יותר נמוכה. רבי יוחנן אמר, מונים בו ראשון ושני. כן, הוא נקרא דבר בנפרד. הוא לא חלק מאמו לגבי טומאה, אחרי שחיטת אמו. רבי שמעון בן לקיש אמר, אין מונים בו ראשון ושני. לא, הוא נחשב חלק מאמו. נעשה כאגוז המתקשקש בקליפתו. כמו אגוז, שהפרי של האגוז לא מחובר לקליפה של האגוז. אפשר לנער אותם, והאגוז מתקשקש בתוך הקליפה. בכל זאת, אם שרץ נוגע באגוז, גם נגע בקליפה, האגוז נטמע באותה דרגת טומאה של הקליפה. ככה גם העובר נקרא כמו חלק מאמו, והוא נטמע באותה דרגת טומאה של אמו. אומרת הגמרא, מחלוקת. כמו שאמרנו, מחלוקת. לפי רבי יוחנן, מונים בו ראשון ושני. לפי רבי שמעון בן לקיש, לא מונים בו ראשון ושני, כמו שאמרנו, כי הוא נחשב כמו אגוז המתקשקש בקליפתו. שואלת הגמרא קושיה, הייתי ורבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן. מה קורה אם העובר במאה אמו, לפני ששחטו את אמו, הוציא את היד מתוך הרחם ושחטו אותו, אז, ושחטו את הבהמה. עכשיו, היד הזאת שיצאה לפני שחיטת הבהמה, היא נאסרת. עכשיו, חתכו את היד אחרי השחיטה, אז הבשר של העובר הוא תמה משום מגע נבלה, דברי רבי מאיר. רבי מאיר סובר שהיד שיצאה מהעובר לפני השחיטה מחוץ לרחם נחשבת, כמו, נחשבת נבלה, ולכן שער העובר שנגע ביד הזאת נחשב מגע נבלה. כל הנבלה זה אב הטומאה, אז שער העובר נהיה ראשון לטומאה. וחכמים אומרים, מגע טריפה שחוטה. זה נחשב כמו שנגע בדבר שיש לו דין של טריפה שחוטה. טריפה, אם שחטו אותה, לא נטמאת כנבלה. אז ככה גם אותו יד לא נטמא כנבלה, אלא יש לו דרגת טומאה מאוד נמוכה, שהוא מטמא קודשים מדרבנן. אז אומר רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן, בשלמה לדידי, לפי דבר שיטתי זה באמת מסתדר טוב. דאמינה, חד גוף ההוא. אני אומר שהבהמה והעובר זה גוף אחד. היינו, דהתקשר בדמה דימי. אז אני מבין איך בכלל העובר נחשב אוכל שיכול לקבל טומאה מהיד שפרשה. הרי מה מדובר פה? היד שפרשה מחוץ לרחם היא נבלה. העובר שנמצא בפנים, כשהוא חי הוא לא נטמא. אחרי שחיטה, בשביל שהוא יתאמה, כמו כל אוכל, צריך שיהיה מוכשר על ידי אחד מהמשקים, שירטיבו אותו לרצונו של בעל הבהמה. מה הכשיר אותו? ממש אחרי השחיטה. אז לפי דעתי שאני סובר שהבהמה המעוברת והוולד זה גוף אחד, אז כמו שהבהמה המעוברת הוכשרה על ידי אדם שזב בשעת שחיטה על צווארה, אז זה מכשיר את כל הבהמה המעוברת. זה מכשיר גם את העובר, למרות שהאדם לא נגע בעובר בעצמו. אלא לדידך, שאתה סובר שזה שתי גופים שונים, במעט קשר, איך העובר נהיה מוכשר לקבל טומאה? אמר לי, אז ענה לו רבי יוחנן, בשחיטה עצמה, וכמו דעת רבי שמעון, שסובר שעצם השחיטה מכשיר את הבשר לקבל טומאה, ולא צריך בשביל זה משקים. הייתי ורבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש. מה קורה לגבי שחטו בהמה, מצאו בפנים בן פקוע, עובר חי, והוא מותר בלי שחיטה. עכשיו, אותו בן פקוע, הוציאו אותו, לא שחטו אותו, לא אכלו אותו, נתנו לו לגדול. הוא גדל, ויום אחד הוא עבר בנהר, והוא נרטב מזה, הוא הוכשר לקבל טומאה. למה? כי הרי לא צריך לשחוט את הבן פקוע בשביל לאכול אותו, אז הוא נחשב אוכל מהלך, אוכל חי. אז ברגע שהוא נרטב, הוא מוכשר לקבל טומאה. מה קורה? אחר כך הוא הלך לבית הקברות, הוא נטמא. טומאת מת. בשלמה לדידי דאמינא תרי גופא נינהו, לפי דעתי שנסבר שהבהמה והעובר זה שתי גופים שונים, משום מה הוכשר אין, לא הוכשר לא. לכן אני מבין למה בשביל שהוא יהיה מוכשר לקבל טומאה, הוא צריך לעבור בנער. אם הוא לא עבר בנער, הוא לא נהיה מוכשר קודם לקבל טומאה. אלא לדידך דאמרת חד גופה, לפי דעתך שאתה סובר שהוא גוף אחד עם הבהמה, ההתקשר בדם עד אימי, הרי ברגע ששחטו את אמו וזב דם על צווארה, זה יכשיר אותה לקבל טומאה, זה גם יכשיר את העובר לקבל טומאה, מה צריך שהוא יעבור בנער בשביל זה? מתרצת הגמרא, בשחיטה יבשתה. דובר פה שהשחיטה של הבהמה המעוברת הייתה יבשה בלי דם. איך יכול להיות? שחתכו רק את הקנה והוושת ולא נגעו בכלי הדם, לא נגעו בוורידים בשעת שחיטה. וזה לא כרבי שמעון, כי רבי שמעון סובר שגם אם לא ירד דם, זה מכשיר את הבהמה לקבל טומאה. למה זה מכשיר אותה לקבל טומאה? עצם השחיטה מכשירה. אז גם אם לא יצא דם, היא מוכשרת, גם הבהמה וגם הערובה. אבל כאן זה לא לפי דעתו של רבי שמעון, לכן העובר לא מוכשר לקבל טומאה, אלא מתי שהוא בא ועבר בנער ונרטב, אז הוא מוכשר לקבל טומאה. שואלת הגמרא, מן תנא, מי זה התנא שסובר שבן פקוע, אם הוא עבר בנער, הוכשר בחייו לקבל טומאה כבר? הוא נקרא כמו אוכל, אפילו שהוא עדיין חי, ואם הוא הולך לבית הקברות הוא נטמא? מי זה התנא שסובר ככה? אמר רבי יוחנן, רבי יוסי הגלילי היא. זה דעתו של רבי יוסי הגלילי. איפה דעתו של רבי יוסי הגלילי? לתניה, רבי שמעון בן אלעזר אומר, משום רבי יוסי הגלילי. בן פקוע מטמא טומאת אוכלים, אפילו כשהוא חי. אבל מה? וצריך הכשר. הוא צריך הכשר על ידי משקים בנפרד, הוא לא נהיה מוכשר אגב זה שאימו ניתן מוכשרת לקבל טומאה. וחכמים אומרים, אינו מטמא טומאת אוכלים מפני שהוא חי. כל שהוא חי, אינו מקבל, אינו מטמא טומאת אוכלים. ואז דה רבי יוחנן לטעמי. רבי יוחנן הולך לשיטתו גם במקום אחר. דאמר רבי יוחנן, רבי יוסי הגלילי ובית שמאי, שניהם אמרו דבר אחד. שמה? שאפילו אם הוא בעל חיים, אם הוא נאכל, הוא מוכשר לקבל טומאה. איפה אנחנו רואים? אז רבי יוסי הגלילי, ראינו. רבי יוסי הגלילי, הדה אמרן, לגבי בן פקוע, שהוא ראוי לאכילה, אפילו שהוא חי, הוא מוכשר לקבל טומאה. מה זה בית שמאי? בית שמאי דתנן, דגים, שבמים. ממתי מקבלים טומאה בתור אוכל? אז יש פה שלושה דעות. דעה ראשונה, בית שמאי אומרים, מי שיצודו, רגע שהם יצאו מהמים, מוכשרים לקבל טומאה. אז למרות שהם עדיין בחיים, ברגע שיצאו מהמים, ונקרא עם אוכל, הם ראויים לאכילה, מוכשרים לקבל טומאה. ובית הלל אומרים, מי שימותו, רק אז הם אוכל, והם מוכשרים לקבל טומאה. דעה שלישית, רבי עקיבא אומר, משעה שאין יכולים לחיות. משעה שאין יכולים לחיות, אז הם נחשבים אוכל. מה בעיניו? מה ההבדל בין בית הלל לבין רבי עקיבא? הרי גם בית הלל אומרים מי שימותו. רבי עקיבא אומר ששאין ראויים לחיות. מה זה משנה אם הם מתו או שהם לא ראויים לחיות? אמר רבי יוחנן, דג מקרטע איקה בעיניו. דג כזה שכבר מפרקס. גם תחזיר אותו למים הוא כבר ימות. אחד כזה זה ההבדל ביניהם. לפי בית הלל הוא לא מקבל טומאה. למה? כיוון שהוא עוד לא מת. לפי רבי עקיבא, מכיוון שהוא כבר לא עתיד לחיות, אז הוא כבר מקבל טומאה. כולנו מכירים את מה שרבי עקיבא אומר על דגים, אם מוצאים אותם מהים הם לא יכולים לחיות. שהיה גזרה, אמרו אל תלמדו תורה. הרומיים אמרו שמי שלומד תורה הורגים אותו. רבי עקיבא הלך, פתח ישיבה גדולה ולימד תורה ברבים. שאלו אותו, אתה לא מפחד מהמלכות? אז הוא סיפר להם את המשל, שהשועל פעם בא לנהר, ראה דגים שם בורחים, שאלו אותם, ממה אתם בורחים? אמרו לו, מהמצודה, שלא תצוד אותנו. אמר להם, בואו אני אציל אתכם, בואו אליי ליבשה, אני שומר עליכם. אמרו לו, אתה הוא שפיקח שבחיות, אומרים עליך, טיפה שבחיות. מה במקום חיותנו, פה בתוך המים שאנחנו חיים כאן, כך שאנחנו מפחדים שלא יצוד אותנו, אז במקום מיטתנו שם ביבשה, לאחת כמה וכמה, שאנחנו צריכים לפחד. ועקיבא אומר שדג חי רק במים, יהודי חי רק עם תורה. באי רב חיסדא, נולדו בדגים שלא יצאו מהמים, נולדו בהם סימני טריפה. מהו? לפי דעת רבי עקיבא, שאם דג לא יכול לחיות, הוא כבר מוכשר לקבל טומאה. מה קורה דג שיש בו סימני טריפה בתוך המים? למשל ניקב לו המעיים. הוא טריפה או לא טריפה? האם הוא מקבל טומאה או לא? טיבאי למאן דאמר טריפה חיה להרבה זמן, אפילו שיש בה טריפה, וטיבאי למאן דאמר טריפה אינה חיה, אלא מתה תוך י"ב חודש. טיבאי למאן דאמר טריפה חיה, עדיין יש פה ספק לגבי דגים. למה? בהמה עוד נפיש החיותה. בהמה יש לה הרבה חיות, אז גם אם היא טריפה היא יכולה לחיות. אבל דגים זה לא נפיש החיותה היו. דגים אין להם הרבה חיות. אז לכן לא, וראי שלם טריפה, הם חשובים כבר שהם מתו והם מוכשרים לקבל טומאה. עוד דילמה, אפילו למד אמר טריפה אינה חיה, אפילו לפי הדעה של רצת טריפה לא יכולה להאריך ימים. אני מילי שייך טריפות בבהמה, יש בבינה שחיטה. דווקא בהמה ששייך אצלה מושג של שחיטה, אז שייך אצלה גם טריפה. אבל דגים, דה אין במינם שחיטה. דגים שלא שוחטים אותם, אוספים אותם וככה אוכלים אותם. לא, אז לא שייך שם טריפה. תגמר תיק, הוא באמת אין תשובה לשאלה הזו. הטילה נפל. מה קורה אם היא הטילה נפל שלא נגמרו חודשיו? רבי יוחנן אמר, חלבו כחלב בהמה. אדם שאוכל חלב של נפל של בהמה, חייב קרת. ורבי שמעון בן לקיש אמר, חלבו כחלב חיה, וכל הסיבה שהוא אסור זה לא בגלל חלב, אלא בגלל שהוא נבלה, בגלל שהוא מת. רבי יוחנן אמר, חלבו כחלב בהמה, למה? כי היציאה שלו לאוויר העולם, גרים שהוא נחשב בהמה. עכשיו, מכיוון שהוא יצא לאוויר העולם, אמנם הוא נפל, אבל הוא נקרא בהמה, והחלב שלו הוא בקרת. רבי שמעון בן לקיש אמר, חלבו כחלב חיה, למה? חודשים גרמי, רק אם נגמרו חודשי העיבור שלו, רק אז הוא נקרא בהמה. אבל כאן כשהוא נפל, אז הוא לא נחשב בהמה, והחלב שלו לא יהיו חייבים עליו בקרת. איקא דאמרי, כולם מודים שכל היכא דלא קלו לו חודשיו, לא כלום הוא. כולם מודים שאם הוא נפל, ודאי שהוא לא נחשב בהמה, והחלב שלו לא חייבים עליו קרת אם אוכלים אותו. כי פליג היכא דהושיט ידו למאי בהמה, כל המחלוקת ביניהם, זה אם אדם הושיט את היד לתוך מאי הבהמה המעוברת, ותלש חלב של בן 9 חודשים חי, שהוא כבר נגמרו חודשיו, והוא אכל מהחלב הזה כשהעובר עדיין במאי אמו. רבי יוחנן אמר, חלבו כחלב בהמה. רבי יוחנן סובר שהחלב של אותו עובר, שתלשו אותו כשהוא עדיין היה בתוך מאי אמו, נחשב כמו חלב בהמה, למה? חודשים גרמי. זה שקל לו חודשיו, הוא כבר בן 9 חודשים, הוא כבר נקרא בהמה, מי שאוכל מהחלב שלו חייב קרת. רבי שמעון בן לקיש אמר לו, חלבו כחלב חיה. החלב שלו נחשב כמו חלב חיה, והוא לא חייב עליו כרת. למה? חודשים ואווירה ביחד גרמי. רק אם הוא יצא לאוויר העולם, אז הוא נקרא בהמה, אבל כאן הוא עדיין במאי אמו, אז לא חייבים על החלב שלו כרת. שואלת הגמרא, אי תיווה רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש. כתוב שחלב של עובר לא מקטירים. כך כתוב בברייתא. חלב של עובר לא מקטירים. מאיפה לומדים את זה? בגלל שבקורבן השם כתוב שצריך להקטיר את החלב ואת שתי הכליות. להקטיר את החלב ואת שתי הכליות. ובקורבן שלמים גם כתוב שצריך להקטיר את החלב ואת שתי הכליות. למה צריך לכתוב את זה במיוחד באשם, להקטיר את החלב ואת שתי הכליות? אלא לומדים מזה. מה חלב ושתי הכליות האמורות באשם? מוצא החלב מכלל שליל, כמו שב... חלב של קורבן אשם, אז לא מקטירים את החלב של השליל, הכוונה של העובר, כי לאשם לא יכול להיות שיהיה עובר, כי אפשר להביא אשם רק מזכר. אז אין מושג שיקטירו את החלב של העובר של האשם, אז הוא מוצא מכלל העובר, אף כל מוצא מכלל שליל. אז ככה גם בקורבן שלמים שכן אפשר להביא בהמה מעוברת לשלמים, אז לא מקטירים את החלב של העובר על גבי המזבח. ככה כתוב בברייתא. בישלמה לדידי אומר רבי יוחנן, שהחודשים אם קל הוא חודשיו, הוא נקרא בהמה. אז אם כן, היינו די צריך קרא למיוטי, לכן צריך פסוק מיוחד שיגיד שאת החלב של העובר הזה לא מקריבים, אפילו שהוא נקרא בהמה. אלא לדידך, אתה ריש לקיש שסובר שרק כשהוא נולד הוא נקרא בהמה, המעט צריך, למה צריך פסוק למעט? הרי הוא בכלל נקרא בהמה. אמר לי, טעם הדדין, עמי מאח, זה בדיוק הטעם שלי, מכאן, הברייתא הזאת זה המקור שלי, שבאמת עובר, שרק אם הוא נולד, רק אז הוא נחשב בהמה, מה הראיה? מזה שבאמת לא מקטירים את החלב של הקורבן שלמים, לא מקטירים את החלב של העובר של קורבן שלמים, על גבי המזבח, למה לא? כי באמת לא נקרא בהמה כל זמן שלא יצא לאוויר העולם, פה זה בדיוק המקור שלי. והיא קדם, ראה, יש כאלה אומרים את אותו שתי דעות, רק בצורה קצת אחרת, את הראיה מהברייתא. הייתי ורבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן, הפוך ממקודם. רבי שמעון בן לקיש פה שואל לפי רבי יוחנן, על רבי יוחנן. הברייתא אומרת, מה חלב ושתי כליות האמורות בהשעה מוצא מכלל שליל, כמו שחלב ושתי הכליות שכתוב לגבי קורבן השם, אז לא לוקחים את החלב של העובר ומקטירים על גבי המזבח, כי הרי אין לקורבן השם חלב, אף כל, גם בקורבן שלמים שיש לו כן עובר, מוצא מכלל שליל, אז לא מקטירים את החלב שלו על גבי המזבח. בשלמה לדידי, אז מכאן אני לומד שחלב של עובר, מכאן אני לומד שמכיוון שלא מקטירים את החלב של העובר, סימן שהוא לא נחשב בהמה. משום מה, חימייתי רחמנה. זה באמת המקור, שזה לא נקרא בהמה. אלא לדידך, שזה כן נקרא חלב, שהעובר נקרא בהמה אם קל הוא חודשיו, אז אם כן, יקרב, למה באמת לא מקריבים את החלב של העובר של קורבן שלמים? אמר לי, אז ריש לקיש ענה לו. מידי דהווה, אמר לי, אז רבי יוחנן ענה לו, מידי דהווה, המחוסר זמן. כמו שנולד עובר, נולד ולד, אז שמונה ימים הראשונים הוא פסול לקורבן. רק מיום השמיני והלאה ירצה לקורבן להשם. למה באמת אי אפשר להקריב אותו? מה, הוא לא נקרא בהמה? בטח שהוא נקרא בהמה, אבל בכל זאת לא מקריבים אותו. אז אותו דבר גם כאן, אמנם שעובר אפילו במאה אמו, אם נגמרו חודשיו הוא נקרא כבר בהמה, אבל לא מקטירים את החלב שלו, כמו שלא מקריבים בכלל קורבן עד שהוא מגיע, לא מקריבים בכלל בהמה עד שהוא בן 8 ימים מהלידה. אמר רבי עמי, השוחט את הטרפה, הוא מצא בה בתוך הבהמה שהיא טרפה, בן 9 חודשים חי. אז לדברי האוסר, לפי רבי מאיר שסובר שבן פקועה אי אפשר לאכול אותו אלא אם כן שוחטים אותו, כאן הוא מתיר, אפשר לשחוט את העובר הזה. למה? כיוון שהסימנים שלו הם סימנים חשובים, הרי צריך לשחוט אותו בכל מקרה. גם אם הבהמה נשחטה ומצאו בפנים עובר, צריך לשחוט גם את העובר, זאת אומרת שהוא בהמה בפני עצמה. אז אפילו שהאמא הייתה טרפה, הוא כשר, אז אפשר לשחוט אותו. אבל לדברי המתיר, לפי רבי יהודה שסובר שהבהמה מותרת גם בלי שחיטה, העובר מותר גם בלי שחיטה, אם שחטו את הבהמה המעוברת, העובר שלה מותר בלי שחיטה, אז אם כן, כאן הוא אוסר, אפילו בשחיטה. למה? כי הסימנים שלו לא חשובים סימנים, כי הוא מותר בשחיטת אמו. רבא אמר, לדברי המתיר, אפילו לפי דעת רבי יהודה, נמי מותר לשחוט עכשיו את אותו עובר, אפילו שהבהמה המעוברת הייתה טרפה. למה? דלת סימנים עכשיו ברחמנה. התורה מכשירה באותו עובר 4 סימנים. אם רוצים אפשר לשחוט את אמו, ואם השחיטה של אמו הייתה כשרה, אז הוא גם כן ניתר על ידי שחיטת אמו, ואז הוא צריך לשחוט אותו, אבל אם השחיטה של אמו היא לא כשרה, אז הוא יהיה כשר על ידי השחיטה של עצמו. אמר רב חיסדא, השוחט את הטרפה הוא מצא בה עובר, שהוא בן 9 חודשים, חי, טעון אותו עובר שחיטה כדי שיהיה אפשר לאכול אותו, כי הוא נחשב בהמה בפני עצמה, וכמו בכל בהמה ששוחטים, שחייבים לתת מתנות כהונה חלק מהבשר, גם פה וחייב בזרוע, לתת את הזרוע של הבהמה ולחיים והקיבה, לתת את זה לכהן. ואם מת, אם אותו עובר מת, הוא לא נחשב נבלה. טהור מלטמא במסע, בזה מועיל זה ששחטו את אמו שאין לו דין נבלה. אמר לי הגרסה פה רבה, טעון שחיטה, נכון? למה טעון שחיטה? כמן, כי רבי מאיר סובר שהוא לא נהיה מותר על ידי שחיטת אמו. אז אם כן, ואם מת טהור מלטמא במסע, אם הוא מת, אז הוא לא מטמא כנבלה, למה? כי מועילה שחיטת אמו? מה, כמן כרבנן? אז איך יכול להיות שמצד אחד אתה אומר כמו רבי מאיר, מצד שני כמו רבנן? אז הוא אומר לו, לתעמיך, מה, אתה סובר שרק לפי רבי מאיר צריך שחיטה? הד אתני רבי חייא, השוחט את הטרפה, הוא מצא בה בין 9 חודשים חי. טעון שחיטה, וחייב בזרוע ולחיים ועקיבה, כמו שאני אמרתי, והוא גם מוסיף, ואם מת טהור מלטמא במסע, מה תגיד על זה? טעון שחיטה כמן כרבי מאיר, שהוא לא נהיה מותר בשחיטת אמו, ואם מת טהור מלטמא במסע זה כרבנן שהוא כן ניתר על ידי שחיטת אמו? למה פה אתה לא שואל את אותו שאלה? הנה, הברייתא אומרת כמוני. לא, הברייתא לא אומרת בדיוק כמוך. הלא קשיא, רבי חייא, אם כבר מצאו מת כאמר, רבי חייא שהוא אומר שכשהעובר במי אמו לא מטמא כנבלה, מדובר ששחטו את הבהמה, מצאו בפנים עובר מת, אז הוא ניתר בשחיטת אמו. לגבי זה שהוא לא מטמא כנבלה. אלא לדידך, שאתה לא אומר שהוא מדובר במת קשיא, למה באמת הוא לא מטמא כנבלה? אמר לי, אז הוא ענה לו, לדידי נמי לא קשיא, גם לפי דעתי אין קושיא. זה לא סותר, מצד אחד שמעתי שהוא צריך שחיטה, מצד שני שהוא לא מטמא כנבלה אם הוא מת. למה? דלת סימנים, עכשיו בעיר רחמנה. התורה התירה באותו עובר ארבעה סימנים. אם הוא חי, צריכים לשחוט אותו, ואם הוא מת, אז הוא ניתר בשחיטת אמו מלטמא בנבלה. ספרת הגמרא, כי סליק רבי זרע, כשרבי זרע עלה מבבל לארץ ישראל, אשכחי רבי אסי דיאתי וכאמר לי להשמעתה. רבי אסי מצא אותו, ככה גרסה רבי אסי, לא לרבי אסי. הוא מצא אותו איך שהוא אומר את ההלכה הזאת, שבן פקועה, אם מצאו בן פקועה בתוך בהמה שהיא טריפה, אפשר לשחוט את הבן פקועה, הוא לא נאסר בגלל שאמו הייתה טריפה. אמר לי, ישר, אתה אמרת טוב. וכן אמר רבי יוחנן, כאן הרב שלנו בארץ ישראל, רבי יוחנן גם אמר כמותך. אומרת הגמרא, אז רבי זרע אמר לרבי אסי, מכלל דפליגה עלי רבי שמעון מלקיש, מה רק רבי יוחנן אומר ככה, וריש לקיש הוא בדרך כלל בר פלוגתא של רבי יוחנן חולק עליו. אז רבי אסי אמר לו, אין לי מושג, מי שעה אבשי לי ושתיק לי, אחרי שהוא אמר רבי יוחנן את ההלכה הזאת, הוא השתהה ושתק, הוא לא המשיך להגיד כלום, ואני בינתיים יצאתי, אז אני לא יודע מה המשיך. והיא כדה אמרי, מי שתה אבשתי ושתיק לי. יש כאלה אומרים שבינתיים הוא שתה מים, ואני בינתיים יצאתי, לא שמעתי את ההמשך, אם ריש לקיש חולק או לא. למדנו במשנה, רבי שמעון שזורי אומר, אפילו בין חמש שנים, שהוא כבר הולך, מסתובב והכל, בן פקועה, בן חמש כבר, בן חמש שנים, מסתובב בכל המקומות והכל, אפשר לאכול אותו בלי שחיטה. למה? וששחטו את אמו, והוא נהיה מותר בשחיטת אמו. שואלת הגמרא, היינו תנא קמא, גם לפי תנא קמא שחיטת אמו מתירה את הבן פקועה בלי שחיטה. אומרת הגמרא, אמר רב כהנא, הפריס על גבי קרקע, יגבי נאיו, ההבדל ביניהם, מה קורה אם הוא נעמד על גבי הקרקע והלך אותו בן פקועה? לפי רבנן, לפי תנא קמא, מדי רבנן צריך שחיטה. אפילו שהוא בן פקועה, אבל לפי רבי שמעון, שזורי, אפילו מדי רבנן הוא צריך שחיטה, אלא בן פקועה מותר בגלל שחיטת אמו גם אחרי כמה שנים. אמר רב משרשיא, לדברי האומר חוששים לא רק לזרע האם, אלא גם לזרע האב, שמתחשבים בוולד גם במי היה אביו, אז בן פקועה, בעל בהמה מעל יתה, הוולד אין לו תקנה. מה קורה אם יש פה זכר בן פקועה, שהוא לא צריך שחיטה, הוא ניתר אגב שחיטת אמו, שהוא בא והביא עגל מפרה שהיא לא בן פקועה, אז העגל שיוולד, אי אפשר להתיר אותו לאכילה, אי אפשר לשחוט אותו מצד אחד, כי הסימנים שלו לא נקראים סימנים, כי אבא שלו הוא בן פקועה, ובבן פקועה לא צריך שחיטה. וגם הוולד של בן פקועה לא צריך שחיטה. מצד שני, צריך לשחוט אותו בגלל שאמו היא פרה, והיא לא הייתה בן פקועה, אז צריך שחיטה, אבל אין לו סימנים לשחוט, לכן אי אפשר להתיר אותו. אמר רבי, הכל מודים, גם תנא קמא, גם רבי שמעון שזורי, בקלות שהוא בן פקועה, שמותר. זאת אומרת, מה קורה אם היה עובר בן פקועה שהוא מצאו אותו, אבל פרסאותיו לא היו סדוקות אלא סגורות, קלוטות, הוא יהיה מותר אחרי כמה שנים. תנא קמא מודה בזה לרבי שמעון שזורי. למה? מה זה שונה שהוא קלוט שבשביל זה הוא יהיה מותר אחרי כמה שנים בלי שחיטה? מה הייתה מה? כל מילתא דתמיא מתקרת קירא ליה אינשי. כל דבר שהוא שונה מוזר, אנשים זוכרים. יראו שהוא פה קלוט והוא מותר באכילה, כולם יזכרו, אני יודע למה הוא מותר באכילה. כי כששחטו את הבהמה המעוברת, מצאו אותו בפנים, חי. אז לכן, הוא מותר גם כשהוא קלוט. אז אנשים יזכרו שהוא בן פקועה. זה דעה אחת. דעה אחרת אומרת, איקא דאמרי אמר אביי, הכל מודים בקלות בין קלותה, שבהמה שהייתה בין פקועה, שפרסותה היו קלוטות, שהביאה גם כן עובר שגם פרסותיו היו קלוטות, רק כשגם האימא וגם הוולד, שניהם פרסותם קלוטות, פרסותיהם קלוטות, רק אז אפשר לאכול אותו אחרי כמה שנים גם לפי תנא קמא. שמותר, אפילו אם הוא יפריס על גבי הקרקע, אפילו אחרי כמה שנים. מה הייתה? מה? טרייט מי עמיד קרטקירין, שכשיש פה שתי דברים תמויים, גם האימא פרסותיה קלוטות וגם הוולד פרסותיו קלוטות, אז כולם זוכרים שזה באמת בן פקוע, גם אחרי כמה שנים הוא יהיה מותר בלי שחיטה. אמר זהירי, אמר רבי חנינה, הלכה כרבי שמעון שזורי, שאפילו אחרי כמה שנים לא צריך לשחוט את הבן פקוע. מותר להכילה בלי שחיטה. וכן היה רבי שמעון שזורי מתיר בבנו של הבן פקוע, ובן בנו של הבן פקוע הזה עד סוף כל הדורות, לא צריך לשחוט את הוולדות האלה. רבי יוחנן אמר, הוא באמת מותר בלי שחיטה, ובנו אסור עד שישחוט אותו. מספר את הגמרא, עד הברחב הוא אבא לבן פקוע. היה לו באמת בן פקוע, שאימו נשחטה, נמצא בפנים. דנפל דובה עלי, זאב טרף אותו, עשה אותו טריפה. הוא נהיה עכשיו טריפה. עתה לקמי דרבה שאמר לזיל שחטי. אמר לו, הולך תשחוט אותו. אפילו שבעיקרון בן פקוע לא צריך לשחוט, מדרבנן צריך שחיטה. והחידוש הוא שאפילו שזה טריפה, זה יהיה מותר. למה? כי כל השחיטה פה זה רק מדרבנן. בעיקרון הוא היה מותר גם בלי שחיטה, לכן הוא יהיה מותר אפילו על ידי שהזאב טרף, עשה אותו טריפה. אמר לי, למה צריך לשחוט? אמר זהירי, אמר רבי חנינה, הלכה כרבי שמעון שזורי. הרי רבי חנינה אמר, שהלכה כמו רבי שמעון שזורי, וכן היה רבי שמעון שזורי מתיר בבנו ובבן בנו עד סוף כל הדרות. אז אם כן, מה צריך שחיטה? הרי זה בן פקוע, הוא לא צריך שחיטה. אז הוא מותר באכילה גם בלי שחיטה, למה אתה אומר לי לשחוט אותו? ויותר מזה, ואפילו רבי יוחנן לא כאמר, אלא בנו. אפילו רבי יוחנן כשהוא אומר שכן צריך שחיטה, אז רק בבנו, אבל אי הוא, הבן פקוע עצמו, לא, לא צריך שחיטה. אמר לי, אז רבה שיענה לעדה. רבי יוחנן, שאומר שלא צריך שחיטה, לדברי רבי שמעון שזורי כאמר, שהוא סובר שטבלד כן צריך לשחוט. אבל להלכה זה כמו תנא קמא, כי הוא סובר שרק טבלד צריך לשחוט, אבל להלכה היא כמו תנא קמא, שאת הבהמה עצמה, בן פקוע בעצמו, אם יפריס על גבי הקרקע, והוא נעמד על רגליו והלך, אותו בעצמו, אפילו שהוא בן פקוע צריך לשחוט. שואלת הגמרא, ואמר רבין בר חנינה, אמר אולה, אמר רבי חנינה הלכה כרבי שמעון שזורי, לא כמו תנא קמא, ולא עוד, אלא כל מקום ששנה רבי שמעון שזורי במשנתנו הלכה כמותו, אז איך אתה אומר שהלכה כמו תנא קמא? אומרת הגמרא, אמר לי, באמת ככה אמר רבי חנינה, אבל אני סובר אחרת. ענה הקיאה סבירה לי, אני סובר כמו רבי יונתן. אמר רבי יונתן, אף פעם הלכה לא כמו רבי שמעון שזורי, רק בשתי מקומות. הלכה כרבי שמעון שזורי במסוכן ובתרומת מעשר של דמי. בן פקוע לא הלכה כרבי שמעון שזורי, רק כמו תנא קמא. מה זה מסוכן ותרומת מעשר של דמי? מסוכן זה הדבר הזה. המשנה אומרת, דתנן. אדם שכותב, שאומר לעדים שיכתבו גט לאשתו. הוא לא אמר להם תתנו לה את זה, רק אמר תכתבו לה. אז סתם בן אדם לא ייתנו לה. יכולים לכתוב, אבל לא נותנים לה תגט, כי זה לא נחשב שהוא עשה אותם שליחים לתת לה. אבל מה? יש מקרים מסוימים שאנחנו אומרים שבגלל שהוא היה כל כך בלחץ, אז הוא שכח את הפרט הזה, ולכן הוא לא אמר להם לתת לה, אבל הוא התכוון שכן ייתנו לה, ולכן הם נותנים. העדים נותנים תגט לאישה, והיא באמת מגורשת. באיזה מקרים זה מדובר? בראשונה היו אומרים, היוצא בקולר, אחד שהמלכות גזרו עליו גזר דין מוות, והוא מהר הלך לעדים ואמר, כתבו גט לאשתי, הוא לא אמר להם תתנו לה את זה, הרי אלה יכתבו וגם ייתנו. כי אנחנו תולים שזה שהוא היה בלחץ, בשביל זה הוא פספס ולא אמר להם גם לתת. חזרו לומר, אף המפרש לים, פעם היו הולכים בסירה להרבה זמן, אז באדם שצריך לשוט בספינה, אז הוא לא יודע מה יהיה, מה לא, הוא נותן גט לאשתו גם כן בלחץ. אז יכול להיות שאומר תנו גט לאשתי, הוא אומר כתבו גט לאשתי, הוא מתכוון גם שיתנו לה את זה. אז הוסיפו בהמשך שאדם שמפרש לים ויוצא במדבר בשיירה, גם שתי אלה לא צריכים להגיד תנו את הגט לאשתי, מספיק שהם אומרים לעדים תכתבו, הם גם צריכים לתת. רבי שמעון שזורי אומר, אף חולה המסוכן, ממש במצב של סכנה, אם הוא אומר תכתבו גט לאשתי, אז גם נותנים לה את זה, לא רק כותבים. זה ההלכה של מסוכן, שההלכה היא כמו רבי שמעון שזורי. מה זה ההלכה השנייה? תרומת מעשר של דמי, דתנן. תרומת מעשר של דמי. אם יש אדם שלקח פירות מאדם שלא נאמן על מעשרות, אז יכול להיות שנתנו מעשרות, יכול להיות שלא נתנו מעשרות. הוא צריך להפריש מעשרות מדרבנן לחומרה, דמי. ספק, דה מי, זה שתי מילים דמי. דה מי, זה מי איתו. האם צריך להפריש, לא צריך להפריש? מפרישים מדרבנן לחומרה. עכשיו, מה הפרישו? מעשר ראשון ללוי, והלוי הלך והפריש מתוך המעשר ראשון, תרומת מעשר לכהן. שחזרה למקומה, לקחו את התרומת מעשר, הפרישו, וחזר חזרה לתוך המעשר. רבי שמעון שזורי אומר, דרך כלל, לא סומכים על עם הארץ. תגיד לי, אתה הסרת, לא הסרת, הוא לא נאמן על המעשרות. אבל בשבת למשל, שבאדם שכח לעשר דמי, אז הוא כן יכול לשאול את עם הארץ, תגיד בינינו, נתת מעשרות או לא נתת מעשרות? ואם הוא אומר לו, נתתי, הוא יכול לסמוך על זה ולאכול בשבת, מהפירות של הדמי. במקרה הזה, אף בכל שואלו, בגלל שהתערבב תרומת מעשר, התערבב בחזרה בטבל, אז הוא יכול, מה זה בטבל? להתערבב בחזרה בפירות המתוקנים. כן, הוא הרי תיקן את זה, הפריש תרומת מעשר, וזה עכשיו התערבב לו בחזרה בתוך החולין. אז בגלל שזה הפסד מאוד גדול, תקנו שאפילו בימות החול, הוא יכול לשאול את המארץ, תגיד את האמת. הייתי צריך להפריש תרומת מעשר, או שהכל פה כבר היה מתוקן? אם הוא אומר לו, עזוב, הכל היה כבר מתוקן, אז הוא באמת לא צריך להפריש. אז באמת, הוא לא היה צריך להפריש תרומת מעשר, אז הכל פה זה חולין, ומותר לו לאכול את זה. שואלו למארץ, אם הוא יסר ואוכלו על פיו. מותר לו לאכול, אם המארץ אומר לו, תשמע, הסרתי, אני אומר לך בינינו וזה, אז באמת הוא יכול ללכת ולאכול מהפירות האלה, וכל התרומת מעשר שהוא הפריש בעצם היה, מתברר עכשיו שזה לא היה באמת חובה. עד כאן השיעור על דף ע' ה'.